כאן רשת בית. רינה מצליח ועקיבא נוביק. כאן רשת בית.
רגע, אני אתחל לראות איפה הכל חדש פה, עקיבא. הכל כאן, חדש.
כאן רשת בית עברו לאולפנים חדשים.
לחצתי על הכפתור הנכון, כן?
שומעים את רינה? סמסו לנו אם אתם שומעים את רינה, או אם אתם לא. ייצרו בצד וחיתבו לנו. קודם כל, מה שלומך? לפני הכל, לפני, יהיה זמן לדבר על הכל.
לא.
מה שלומך?
קודם כל, מברוק על המקום החדש. אני מרגישה שזה עושה לך טוב. ואתה לבוש יותר יפה.
גם חזרנו להיראות על מסך שלם. חצי שנה למלחמה.
אני לא יודעת אם זה טוב או רע.
למה? את רואית, יש בינינו מישהו, לא חשוב שמות, שזה פחות מחמיא לו. לא. לך זה מחמיא מאוד. אנחנו כאן, במעוננו החדש.
חצי שנה למלחמה, ודברים מתחילים להשתנות.
רוצה לומר?
לא יודעת, לא רוצה להגיד להתרגל, כי זו מילה כואבת בימים כאלה, אבל מתחיל להשתנות, כי משהו מהתחושת הדחיפות והלחץ שהייתה כבר איננה.
האם זה מטבע הדברים?
כנראה.
כן, יש איזו תחושה בסיומו של השבוע, חצי שנה למלחמה, שיש איזו שגרת מלחמה. אין כבר חיילים מתאמנים בעזה.
השאלה אם יש מלחמה.
אני חושב שכן.
אני חושבת שלא.
הפאניקה הגדולה שכנראה יש מנקמה איראנית, או ממה שמתחיל לקרות בצפון, מעידה שאולי אנחנו באיזו הפסקה קטנה. אבל נשאל את זה תכף, את חבר הקבינט הרחב בצלאל סמוטריץ', ואת חבר הקבינט הקודם, אביגדור ליברמן.
שר הביטחון הקודם.
שר הביטחון הקודם. שניהם בעצם שרים במשרד הביטחון. אנחנו מעכשיו עד 10, תוכנית קדושה ועמוסה, נהיה גם...
רגע, אתה לא רוצה להגיד משהו על המקום החדש שאנחנו משדרים ממנו?
את אומרת, לפתוח בשבח אכסניה.
אנחנו יושבים על כיסא יותר גבוה. אגב, חם באולפן אש.
למות. וגם אפשר להאשים את איילה חסון, שפעם שידרה לפנינו את יומן הבוקר, והייתה משאירה 29 מעלות במזגן. אולי זאת הרוח.
ויש לנו נוף.
משקיפים על אזור המרכז. מצד אחד המרכז, מצד שני ירושלים. אני שמח שאנחנו פה באולפנים החדשים. במהלך שנועד לחסוך בכספי ציבור והוא מבורך של הנהלת התאגיד. אנחנו מעכשיו עד 10, גם בכאן רשת ב' וגם בכאן 11, רואים את רינה עם עמודי עץ מאחוריה, לא רואים את רצפת בת ושש שיש כאן. נהיה גם עם בכירי צהל שחלקם כבר מתייעצים עם עורכי דין לקראת ועדות החקירה, ויש מי שלא. אבישי גרינצייג יספר פה, מי נועצים בעורך דין ומי אומרים, אני מסודר, אני בסדר?
לא, ההפך. יכול להיות שהם אומרים, אין מה להגן, כאילו...
יכול להיות.
אני לא. זה חלקם כאלה שלקחו אחריות. הם אומרים, אגב, אני אין לי בעיה שהם לוקחים עורך דין. גם לשם הכי גדול מגיע שיהיה מישהו שידבר בשמו. אני כן מעריכה את אלה שאומרים, לא צריך עורך דין, המציאות ברורה, אנחנו יודעים, לקחנו אחריות, כאילו...
כן, אז יש מתוך שני אלופים ורמטכ"ל, אחד נועץ בעורכי דין, שניים החליטו שלא. בהמשך השעה אבישי גרינצייג יביא את החשיפה הזאת. נהיה עם הרבנית של קהילת מלמו, או מלמה, יש לומר, שנערכת לאירוויזיון. אתגר לא פשוט.
אולי היא תדע להגיד לנו, למה כל האנטישמים של העולם דווקא הלכו למקום הזה? למה?
זה כמו סידני, שפעם הם שולחים את כל הפושעים של העולם, מלמה, עיר, כבר עסקנו בזה פה ונמשיך, עיר מאוד מאוד דויינת.
עקיבא, אני מאוד דואגת לך.
כי מה?
שאתה נוסע לשם.
אני סומך על בחורינו המצוינים ועל אסף ליברמן, שיספקו את ההגנה הנדרשת.
ועדיין אני דואגת לך.
את דואגת כי לא נצא מהמלון לרגע חוץ מלאירוויזיון.
האמת, אני באמת דואגת.
שמה יקרה?
לא יודעת. תפגעו
במבקשי רעתנו.
כן, אתם שם ואתם תשמרו על עצמכם.
אני מבטיח להצטייד בכל אמצעי המיגון. ספרון תהילים אולי בווסט. מחסניות, לא לדאוג. הרבנית של מלמו, הרבנית שיר גזונדייט, משם תדווח לנו, וגם מחירה פומבית של אחד מכתבי היד הקבליים העתיקים ביותר, מחיר התחלתי $100,000. בשבוע שעבר הצלחנו למכור פה, אני חושב, דירה ב-100 מיליון שקל.
היא נמכרה הדירה הזאת?
אני מאמין שכן, באו שלושה אנשים באותו יום לראות אותה, מה הסיכוי שאף אחד לא קנה?
יהודית, תבררי אם היא נמכרה הדירה.
אם היא לא נמכרה, אנחנו ננהל פה מק.
כי אז אם לא, אנחנו עוד בתמונה.
בדיוק, לפחות לסבלט. אז נמשיך למכור פה דברי ערך, כתב יד קבלי בין איזה 250 שנה. נמכור כאן, ואילי בוטנר יהיה איתנו, על מיזם מאוד יפה שהוא מרים עכשיו. חצי שנה למלחמה. העורכת שלנו היא יהודית דמרי אגסי. המפיקים, אורית שולץ וביגי בסור, המכונה אביגל. לילך גביש בדיגיטל, טלי קירשטיין על האיפור, הביוטי, אמיר שמואלי, הוא טכנאי השידור. יש כאן צוות שלם של טכנאי השידור מטבע הדברים בכניסתנו אל המקום. ואנחנו פותחים עם מי שהיה שר הביטחון. והיום חבר הכנסת יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום.
שלום עקיבא, שלום רינה.
בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר?
שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
לו אתה, אם אתה היום חבר בממשלה, בקבינט, לו בתחילת המלחמה הצטרפת, מה היית עושה אחרת שישנה משמעותית את המצב כדי שדברים טובים כן יאיימו עלינו?
הכל. תראה, קודם כל, המלחמה המודרנית היא תמיד מתנהלת בשלושה מישורים. זה לא רק לחימה בשדה הקרב. זה תמיד יש, המישור הראשון זה כמובן לחימה בשדה הקרב, המישור השני זה מאמץ דיפלומטי, ומישור השלישי זה מאבק על דת הקהל, הסברה. ושלושת הדברים חייבים להיות מסוכרנים. זה לא רק לספור כמה פגזים יש לך או כמה חטיבות, גם לנסות ולהעריך מה האשראי המדיני שלך. איך אתה נערך מבחינת הדת הקהל העולמי. לא קיימת שום עבודה מסוכרנת. היו צריכים להקים חדר מצב לאומי שבו יושבים נציגים גם של משרד ראש הממשלה, גם משרד הביטחון, גם משרד החוץ, גם מטה החטופים. ניצן אלון היה חייב לשבת בחדר הזה, והכל חייב להיות מסוכרן.
אבל ספציפית, מר ליברמן, במלחמה עצמה, אתמול חוסלו שלושת בניו של הניה, אתה ודאי תרצה
לה. הסינכרון הזה הוא קריטי. אתה לא מבין עד כמה.
אבל הלכה למעשה, היית שר ביטחון, אתה גם פרשת מהממשלה על העניין הזה.
כשראש הממשלה יוצא מול התקשורת ואומר, קבענו יום לכניסה לרפיח, ויום וחצי אחר כך שר הביטחון מדבר עם מזכיר ההגנה, ואומר שלא קבענו שום יום לכניסה לרפיח, אתה לא יודע איך מרגישים המחתים ומגדים שנלחמים בשטח. דבר הכי חשוב גם במלחמה זאת הרוח. תראה, אנחנו מדברים לנצח ביחד, מה שמשדרים הצמרת שלנו זה מחלוקת שיסוי אינטרסים פוליטיים. לא יכול להיות ששר גנץ נוסע לארצות הברית ולא מעדכן ראש הממשלה. לא יכול להיות שראש הממשלה אוסר כפעולת תגמול על שגריר ישראל בוושינגטון להצטרף לפגישות של שר גנץ עם מזכיר המדינה, עם יועץ לביטחון לאומי.
למה אתה לא בקבינט באמת?
מה?
למה אתה לא בממשלה בקבינט?
כי ההסכמה היחידה שהייתה למנוע ממני להיכנס לקבינט.
בין מי למי?
לא רצו שם כנראה בן אדם מנוסה שם בקי בפרטים.
בין מי למי? בני גנץ אמר, אני מוכן להצטרף עכשיו ללא תנאים, קחו אותי.
גם אני אמרתי, יותר מזה, אני לא רק אמרתי, אמרתי שאין שיקול דעת ברגע שבזמן מלחמה מזמינים אותך להצטרף לקבינט מלחמה, אין לך שיקול דעת. אני הצבעתי בעד הקמת ממשלת חירום, כל סיעת ישראל ביתנו הצבענו בעד.
ולמה הם לא נותנים לך להיכנס?
אז תשאל, אני מציע שתפנה.
לא, יש לך בוודאי שם.
הבנתי שהסכמה...
השאלה צריכה להיות לא נותנת לו להיכנס.
לא, מה שהבנתי שהסכמה היחידה מקיר לקיר בין כל חברי קבינט המלחמה, הייתה לא לתת לאביגדור ליברמן להצטרף לקבינט מלחמה.
כי אתה פוליטיקאי ממולך הרבה שנים.
אני בא עם תפיסה אחרת לגמרי. עם גישה אחרת לגמרי.
היית כובש את עזה ונשאר שם?
תראי, קודם כל צריך להפעיל שכן. לפני שמפעילים כוח, חייבים להפעיל שכן.
לא, אבל תראה, יש חבר
בקבינט. סליחה, סליחה, תן לי לסיים רינה שאלה, אני רוצה לענות על שאלה. תראי, כלל הראשון, אף פעם אל תזוז ביטור, תמיד תזוז במקביל. זה פשוט שגיאה חמורה שהתחלנו בדיוק כמו שציפו מאיתנו. מצפון למרכז, דרומה, התחלנו שם בצפון רצועה, עיר רצועה, מחנות מרכז, חאן יונס, והם יודעים להתארגן. היית חייב להתחיל בו זמנית, גם להיכנס מכיוון רפיח מדרום וגם מצפון. זה כלל הראשון, אף פעם אל תזוז בטור, תמיד במקביל. יש שם שגיאות, השגיאה הכי חמורה, שבאמת במקום לשדר אחדות ורוח קרב וביחד ננצח, שלושת הקודקודים, יש שלושה חברים בקבינט, עוד שני משקיפים, שלושה חברים בקבינט מלחמה נלחמים אחד בשני.
אתה חושב שנוכחותך שם הייתה תורמת לאחדות?
אני מניח שכן. אני חושב שגם לעבודה מסודרת. אין שום עבודה מסודרת מסוכנת. כל אחד עובד לעצמו.
כי אני שומע את דבריך, אמר ליברמן. קודם כל, זה די מזכיר את מה שאומר חבר הקבינט הרחב איתמר בן גביר.
אני לא יודע מה אומר איתמר בן גביר, אני מודה ומתוודה, לא שומע. אבל זה לא יכול להיות ש... שלושה קודקודים, וגם אגב בקבינט. כשקבינט מדיני-ביטחוני מתכנס, אתה כבר יודע מראש שיהיו שם הדלפות, אתה יודע מראש שיהיו שם משתלחויות, כל אחד שם תוקף את השני. ככה לא מנהלים מלחמה.
אבל אתה יכול להגיד שבאמת החמאס הוקה קשות עד כדי כאילו שבאמת מבחינה צבאית הוא כמעט לא קיים?
תראי, אנחנו רואים את העובדות. העובדות שהם ממשיכים לראות על עוטף עזה.
מעט.
ויתרה מזאת, הם מנהלים מסע ומתן מעמדת כוח. הם מכתיבים את התנאים. מתכנסים כל הראש CIA וראש המדין המצרי וראש הממשלה קטרי וראש המוסד וראש השבק וכולם מחכים לתשובה של חמאס, של יחיא סינואר. כולם מחכים לתשובתו. הם ממש מכתיבים לנו מהלכים.
זה מסע ומתן, ככה זה מסע ומתן.
היית מנהל אותו אחרת?
היית נכנס לרפיח למרות התנגדות האמריקאים?
תראי, אנחנו צריכים לתת באמת פה לדרג מקצועי לעבוד, לא להכתיב.
מדינאים מכתיבים.
סליחה, גם בנושא השבועים. יש צוות שלם שבראשו עומד ניצן אלון, מאות אנשים, הכי ערכיים, הכי טובים, הכי מנוסים, שגם נגישים לחומר מודיעיני, בניגוד אליי או אליי אחרינה או לעקיבא. וצריך לתת להם גיבוי, לא צריך לתת להם עצות.
אבל תפקיד המדינאים להחליט, מר ליברמן.
כולנו מומחים למסע ומתן על נושא שבועים, וכולנו נותנים עצות, זה לא עוזר. מינינו צוות מקצועי, תנו לו לעבוד, תנו לו גיבוי.
מר ליברמן, אי
אפשר להכתיב לו כל הזמן.
האם תפקיד המדינאים לגבש מדיניות? למשל, שאלה רינה, האם היית נכנס עכשיו לרפיח למרות התנגדות האמריקאים? זאת לא החלטה שצריכים לקבל קצינים בשטח, אלא החלטה של מנהיגים.
תראי, הבעיה שאין החלטה של מנהיגים, שראש הממשלה לא סופר, לא את גנץ ולא את שר הביטחון, מנסה להכתיב כל המהלכים לבד. ואני אומר לך, כל ההתנהלות, זה לא רק להיכנס אלו, ההתנהלות, כשהקצינים בשטח, כשמפקדים בשטח, מאבדים את האמונה בדרג המדיני, בהנהגה, כשהם לא מבינים מה רוצים מאיתנו, זה דבר הכי נוראי. הרבה יותר נוראי מההחלטה הטכנית, כניסה או אי-כניסה לרפיח. וכרגע, שלושתם, אני אומר לכם, פשוט משדרים מסר הפוך. מתי ראינו פעם האחרונה ששלושה חברים בקבינט מלחמה יחד מתייצבים מול עם ישראל ומעבירים מסר אחד? זה כבר חודשים לא היה, הם לא מסוגלים.
כן.
אני שומעת בעיקר ביקורת פוליטית.
לא ביקורת, אני אמרתי, זה חייב להיות, אתה חייב לגבש בכל מלחמה באמת הנהגה האחידה שגם משדרת
מסר עתיד. אבל הצבא...
אתה חייב להיות מסוכרן. לא יכול להיות שראש ממשלה אומר שנקבע תאריך כניסה לרפיח, ושר הביטחון אומר למחרת היום ששום דבר לא נקבע.
אבל זאת התנהלות,
לא
מר ליברמן. מה החזון שלך?
במלחמה.
מה החזון שלך, אביגדור ליברמן, לעזה? מה החזון שלך לרפיח? אנחנו שואלים שוב, האם לו אתה מנהל את העניינים, צהל כבר היה ברפיח למרות שהאמריקאים שמו על זה וטו?
זה היינו צריכים לעשות בשבוע הראשון, יחד עם הכניסה צפונה, לא לחכות ליום 186 או 187 למלחמה. זה היינו צריכים לעשות בשבוע הראשון. כל מי שקצת מכיר את העניינים בעזה ומבין שכל ההברחות, הכל הגיע דרך מצרים, מסיני, לתוך רצועה, 90% מהנשק, מנונטטים, הכל הגיע מסיני דרך מנהרות מתחת לציר פילדלפיה. היינו צריכים לעשות את זה בשבוע הראשון.
עכשיו מה אתה עושה?
ומה שצריך להגדיר זה בהחלט end game ולא לגמגם. כשיש הנהגה שלא מסוגלת לעמוד בלחצים, אז זה מה שאתה מקבל.
מה ה-end game שלך?
קודם כל, אתה צריך גם להגדיר end game. ה-end game הוא אחד ויחידי. המצרים לוקחים את האחריות. לא יכול להיות שום פתרון אחר. כל הסיפורים של רשות פלסטינית, זה הכל שקרים שכבר בדקנו אותם בשטח. אין להם שום יכולת להתקיים. עברנו ב-2005, עברנו אחרי הדבר המטורף הזה שנקרא התנתקות. עברנו את השליטה לאבו מאזן, לרשות פלסטינית. שנתיים אחרי זרקו אותם מהגגות. והם לא רצו לקבל מקלט במצרים, רצו למדינת ישראל, אלו ששרדו, ראשי פתח, ראשי...
איך תכריח את המצרים לקחת אחריות? המצרים לא מוכנים.
מה?
המצרים לא מוכנים לקחת אחריות על האזמה.
אתה לא צריך לשאול אותם, אתה צריך לפעול ויש לך מספיק מנופים על מנת שלא להשאיר להם שום ברירה.
למשל?
למשל, אתה פשוט מנתק את ישראל מעזה, לקחנו התנתקות. ההתנתקות היא באמת... פשוט גם מטורפת, חד צדדית. כלומר, אנחנו פינינו את כל היהודים, כל היישובים, כל הבתי כנסת, כל הקברים. אנחנו יצאנו משם, אבל ממשיכים לספק למים, חשמל, כל המוצרים.
לא, אבל איך מבחינתך, מבחינתך לא
היה... אתה חייב לסגור את זה, הרמטית.
מבחינתך לא הייתה נכנסת עכשיו ולו מסעית אחת?
רבע מסעית ולא מילימטר מים וכלום. מה פתאום נמל אשדוד? יש נמל אל הריש, אתם רוצים תכניסו דרך נמל אל הריש.
עם המחיר המדיני של זה.
עוד פעם, אתה צריך לחשב נכון ולהכין נכון מהלכים כאלו ולא לשלוף. לא יכול להיות התנתקות חד צדדית. אתה חייב לנתק, לא יכול להיות שאתה פותח גם מעבר ארז, גם מעבר כרם שלום.
אני לא מבין איך המצרים לוקחים את עזה בתרחיש.
עקיבא, אי אפשר ככה. אתה פשוט לא נותן להשלים משפט אחד. אני אודה לכם, תרשה לי להשלים משפט. לא יכול להיות שאתה פותח כל המעברים, בגשר אלם, בשעירות של עשרות מסעות מירדן, נכנסים לרצועה כמעט ללא בדיקה. אתה בונה להם מזח, אתה פותח נמל אשדוד, אתה כרגע מחבר... קו מים שלישי מישראל לרצועת עזה. אם יש הנהגה שלא מסוגלת לעמוד בלחצים בינלאומיים, שילכו הביתה. הם לא יכולים להמשיך פה לחשוב רק על שרידות פוליטית. גם מבחינת המורל, לא יכול להיות שבשלב כזה, וצהל אומר, אנחנו צריכים חיילים, חסר לנו כוח אדם, תסתכל כל הפרסה סביב חוק הגיוס. זה לא יכול להיות, זה ממשלת באמת של הקונספציה שקרסה, שחושבת רק על השרידות קואליציונית. ראש הממשלה מתנהל בניגוד לאינטרס הלאומי.
אבל
פוגע
אתה...
באחדות העם.
מר ליברמן, בוא נדבר רגע פוליטיקה יותר. אתה גם לאופוזיציה יש לך ביקורת. כלומר, אין לך, אתה מבקר את לפיד, מבקר את גנץ, מבקר
אני
את
לא כולם. אני לא מבקר אף אחד. אני קובע, מסתכל על המפה ורואה, מדבר על הפעולות, על העובדות.
כל מי אחד, בני הברית הפוליטיים גדול, שלך?
אין לי שום ביקורת, לא על... גנץ ולא לפיד, למרות שאני לא מבין ושבאמת מישהו הסביר לי מה גנץ עושה שם בממשלה הזאת, בקואליציה הזאת.
בסוף בקואליציה משפיעים יותר מבאופוזיציה.
לא ראיתי שום השפעה, בטח ובטח כשאנחנו מגיעים להכרעות קשות, גם שיש להם השלכות לא רק על המלחמה, אלא גם על החוסן הלאומי, על הלכידות החברתית שלנו. בנושא חוק הגיוס חייב להיות מסר ברור.
אתה חושב?
אין פה יותר פשרות. אין פה כל מיני קומבינות.
אמריקאים אומרים שנתניהו מתנהל לפי אינטרסים אישיים של הישרדות הממשלה שלו. אתה שותף לזה?
מסכים לחלוטין. אין שום בכלל, שום ספק בזה. כל מה שמנחה אותו זה שרידות פוליטית שלו. הוא בעיקר שומר על הקואליציה, לא מעניין אותו שום שיקול אחר. ואני אומר לך, הדבר הכי בולט זה התנהלות בנושא חוק הגיוס. ולכן חייבים לדבר גם לא רק על עכשיו. מה יהיה אחר כך? אומרים בחירות, בחירות. נו, ומה יקרה אחרי הבחירות?
להציב חזון, כן. אני עוד זוכר אותך, ציר בכיר מאוד בממשלה הקודמת, לשון מוזניים, נתניהו מהאופוזיציה, אומר את אותם טקסטים, ואתה לא גייסת חרדים.
איזה אותם טקסטים?
לא העברתם חוק גיוס.
אני לא יודע איזה אותם טקסטים.
אותם טקסטים,
יודע...
כלומר, נתניהו באופוזיציה אמר, הם עסוקים בשרידות של עצמם, הם עסוקים בכל מיני פוליטיקות פנימיות. לא גייסתם חרדים, מר ליברמן. לא עשיתם צעד בדרך לגיוס חרדים, בממשלה חלומית.
תקשיב, אנחנו עשינו הרבה בניגוד לממשלה הנוכחית, כשאני כשר האוצר נכנסתי למשרד האוצר, מצאתי גירעון 144 מיליארד שקל. כשאני יצאתי ממשרד האוצר, השארתי עודף 10.6 מיליארד שקל. גם בנושא, לפחות ניסינו גם להכיל את הלימודי ליבה במערכת חינוך חרדית, גם ניסינו לעודד אלו שיוצאים לעבודה, לתת להם את העדיפות, גם במעונות יום, גם בדברים אחרים. ואני אומר לך, קצת באמת להסתכל על העובדות, לא להיות רק פרשנים.
עובדתית,
אני זוכר
כמה,
אחרי
כמה
לבנון השנייה, בוועדת וינוגרד מופיע נתניהו, נותן נאום ומסביר שבמיוחד בזמן המלחמה, אבל גם בין המלחמות, האחריות היא אך ורק על ראש הממשלה, או קודם כל ראש הממשלה, נותן נאום חוצף לעבוד בכנסת, מאשים את אולמרט שהוא לא מסוגל לקחת אחריות, ואולמרט מאשים את האחרים ולא לוקח מסקנות, ולא עושה מסקנות ולא לוקח אחריות.
מתי יהיו בחירות לדעתך? להערכתך?
אני לא יודע מתי היו בחירות.
בדרך כלל אתה יודע להגיד.
מה שברור שכרגע הכיוון הוא כיוון לא טוב, כיוון לא נכון. יש פה דשדוש גם בלחימה והידרדרות בחוסן הלאומי ובאחדות הפנימית שלנו.
אוקיי.
זה שני דברים העיקרים שצריכים לעודד אותנו, ואני אומר לך, אם אנחנו נתעקש, למצרים לא תהיה שום ברירה אלא לקחת אחריות לרצועת עזה.
חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, תודה רבה.
תודה רבה לך, יום טוב.
תכף נהיה בצפון, בינתיים בכביש אחד למזרח עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרון, וואה. כביש 40 לעומת זאת עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, לא קצר קטע. בצפון אבל אנחנו לא יכולים לתת דיווחי תנועה, שיבושי GPS, ובעיקר עשרות אלפי ישראלים פליטים בארצם, הצפון מפונה. בשעה הבאה נשאל על כך את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אחרי הפרסומות, נהיה עם פרשניתנו הביטחונית. אוהו, כמה אנחנו כאן.
קיבלתי הודעה מתושבת קיבוץ חניתה שאומרת לי, תיסי לצפון ותראי שיש מלחמה. אני לא התכוונתי לזה כשאמרתי שאין מלחמה, התכוונתי שבעזה כבר פחות נלחמים. אבל ברור שהחבר'ה
כן.
המפונים... גם הצפון וגם הדרום בשבילם, כמובן המלחמה...
אנחנו מקפידים...
גם בשבילנו.
אנחנו אבל... בכל תוכנית במלחמה הזאת, בחצי שנה האחרונה, נדמה לי, מקדישים זמן רב למה שקורה בצפון. זאת לחלוטין מלחמה, זאת לכל הפחות רצועת ביטחון בשטחנו, שזה דבר שלא היה כמותו לאורך זמן, שחבל ארץ ישראלי מפונה ו... פשוט במקום שמה שרצינו ליצור בלבנון, זה קורה אצלנו. גם בתוכנית הזאת נתייחס, אבל קודם, אנחנו אל ההערכות של קציני צהל, ליום שאחרי, לתחקירים. אבישי גרינצייג, הוא, כתבנו המשפטי, והוא איתנו, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך? מה בפיך?
שלומי בסדר, תקוע בפקק, אבל חוץ מזה בסדר.
אז רגע, יש עוד שמות של קצינים שלקחו עורך דין?
אז ככה, אז האלוף אהרון חליבה, ראש אמן, לקח עורך דין בחירה לייעץ לו לפני התחקיר המבצעי, מתוך הבנה שהתחקיר המבצעי לא יישאר חסוי בהמשך, אלא יהפוך לחומר שישמש את ועדת החקירה כאשר היא תוקם. מה שמעניין לו פחות זה מי החליט שלא לממש את הזכות הזו ולא נועץ בעורך דין, שזה אלוף פיקוד דרום, אלוף ירון פילקמן, שהחליט שאין לו זמן לזה ואין לו רצון בזה, וכך גם הרמטכ"ל, אני מניח שהפעולה של כל אחד מהם תשפיע גם על ההחלטה של הקצינים שמתחתיהם, האם לקחת עורך דין או לא לקחת עורך דין. צריך לומר שזה הליך שהוא חסוי וממודר מאוד, היה לא קל לגלות את הפרטים הללו, בגלל שנפגשים במקומות לא סטנדרטיים ובשעות לא סטנדרטיות, ועורכי הדין התחייבו למידור מוחלט. אז זה מה שאנחנו יכולים לומר בשלב זה.
אז רגע, מי העורך דין שחליבה לקח, אתה יודע?
התבקשתי מאוד לאור הרגישות הביטחונית שלא לומר.
לא, אנחנו פה ברינה ועקיבא, אתה תאמר, כי לא מדובר פה, זה לא אחת מבמות הנפל שאתה מצייץ בהן. מי העורך דין?
אני יכול לומר שזה עורך דין בחירה.
אה, עורך דין בחירה, אז אני יודעת מי זאת.
יש לי שלושה שמות בראש.
לא, זאת איך קוראים לה? נגב או רגב או משהו כזה?
נבית, נגב.
נבית, נבית, נבית.
מעניין. אנחנו פה מבחינתי, מבחינתי עד 10 עד שקובן ואסנאים נכנסים לאולפן, אנחנו נלבן את זה. לא,
איני עוסק בכך.
חסיון המקורות חשוב כמובן.
לא, בסדר, עורכת דין זה כבר...
אז כאמור, אבישי גרינצייג, אתה מפרסם, הרמטכ"ל מוותר על ייעוץ משפטי, גם אלוף פיקוד דרום, וראש אמן כן מתייעץ.
אכן כן.
תודה רבה לך.
אם הייתי צריכה לנחש... מי משלושת האנשים האלה כבר פנה לעורך חטא דין, הייתי מנחשת, הייתי אומרת את שמו.
שזה חליבה.
כן.
יחד
לנצח. אוי, מי השאיר אותו על הקו? גרינצייג, תורידו, מה זה?
אתם לא יודעים שאנחנו מרחלים על המרואיינים אחרי שאנחנו נפרדים מהם, אז למה אתם משאירים אותם על הקו?
איתנו המרואיינת.
זה מייצר אי נעימות.
להפך, אבל לפני הרעיון אנחנו מחמיאים למרואיינים. למשל, אורנה מזרחי, היא חוקרת בכירה במכון למחקר הביטחון לאומי, הייתה גם סגנית ראש המל"ל, ואנחנו מאוד אוהבים את הניתוח והפרשנות שלה. לכן ביקשנו אותה...
ממי למדת ככה להתחנף למרואיינים?
אורנה מזרחי, שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב. אני מקווה שגם אחר כך תגידו עליי רק דברים טובים.
בעזרת השם. יש ב...
בוא נתפתח עם החלפן הזה.
שישראל חיסלה על פי פרסומים זרים בלבנון.
מה הסיפור?
זה שאלה אם ישראל חיסלה אותו. תראה, מדבר באיזשהו חלפן כספים לבנוני, שברור שהיו לו קשרים עם חיזבאללה, וברור שהוא העביר כספים, היה מעורב באופן מאוד משמעותי, בהעברה של כספים מאיראן לזרוע הצבאית של חמאס. שאנחנו עכשיו רואים הכספים האלה לאן הם התגלגלו ומה הם יכולים היו לעשות.
אז למי עוד יש אינטרס לחסל אותו חוץ מלנו?
הוא נמצא ברשימת סנקציות של האמריקאים כבר הרבה מאוד שנים, כמישהו שלילי שצריך למנוע את הפעילות שלו. אז זה, לנו ולאמריקאים יש אינטרס, וגם זה יכול לנבוע מאיזשהן סיבות פנימיות שנוגעות לכיתוב הדתי בתוך המערכת הלבנונית. אין לי מידע, אני לא יכולה להגיד לכם בוודאות שזה ישראל, גם לא נכון שנגיד בוודאות שזה ישראל. לפי פרסומים עיתונאיים של סעודים ושל הרשת של חיזבאללה, אז יש רמיזות שמדובר בסוכני מוסד.
ונשאלת השאלה,
אבל בוא נגיד שזה מועיל לביטחון הלאומי של ישראל.
ונשאלת השאלה, כיצד זה מועיל לביטחון הלאומי שלנו? מעבר לקונספט המיושן של חלפנים, שהיום כבר אפשר להעביר בדרך אחרת, מה עוזר לנו לחסל איש כספים?
זה נכון, כי תמיד אפשר למצוא, לגבי כל חיסול זה נכון, שתמיד אפשר למצוא מישהו אחר, ותמיד יהיה מישהו שיחליף אותו, אבל בדרך כלל הטיפוסים האלה זה אנשים שמעורבים מאוד מאוד עמוק, שיש להם ערך ייחודי כאיש עצמו, ולכן עושים איזשהו מהלך נגדו. שוב, אני אומרת, אני לא יודעת...
זה גם למען יראו ויראו, לא?
יכול להיות, אבל לא חושבת שזה מה שירתיע אנשים נוספים להיכנס לנעליים שלו ולהמשיך להעביר את הכספים שרוצים להעביר לחמאס. אני לא יודעת, היום זה בטח קשה יותר לעשות. שימו לב שאני, אם אנחנו נכנסים לפרשה הזאת, הלבנונים מפרסמים שהוא עונה, נחקר ועונה לפני שהוא נהרג, אז יכול להיות ש... היה חשוב לקבל ממנו כל מיני מידעים, וזו הייתה אחת הסיבות לדבר הזה, ככה ש...
כן, אני זוכרת...
זה בסוג הפרשת האלומות שלא בטוח שנוכל לפצח אותנו.
אלא אם כן ראש המוסד יגלה לנו.
בעוד 20-30 שנה.
לא, היום ראש המוסד כבר מדברים הרבה יותר מהר, לשעברים. ברחבי הארץ בימים האחרונים, אולי זה רק בסביבתי ובחוגים שאני מסתובב בהם, מורגשת איזו תבהלה לקראת נקמה איראנית.
כן, הם מאוד אוהבים לעשות לנו את זה. ואנחנו מתפתים לכך, ואני לא משימה כמובן אף אחד, כי כל היום כלי התקשורת מדברים איתך על כמה טילים ארוכי טווח יש לאיראנים, ואיך זה יכול להיים, ואיך זה יכול להתפתח למלחמה וכו', אז אתה נכנס לאיזושהי פניקה.
אבל זה לא כלי התקשורת, ראש עיריית חיפה אומר לאנשים, תשימו...
כן, זה... כל מי שרוצה להראות שהוא עשה משהו ולהכין את הציבור. זה נכון, צריך להכין את הציבור, אבל צריך להכין את זה, לדבר על הדברים גם בפרופורציות הנכונות. האיראנים נכנסו לאיזשהו מבוך. הם מצד אחד התחייבו להגיב, ומצד שני הם רוצים להגיב באופן כזה שהתגובה הישראלית ואו גם האמריקאית תהיה מאוד מאוד מוגבלת או לא בכלל. עכשיו, השאלה היא איך מייצרים את אותה פעולה שמצד אחד היא חורגת מהפעילות השוטפת הרגילה, ויש פה איזשהו ביטוי לאותה הנקמה והנישה האיראנית, ומצד שני גם לא מובילה להידרדרות ולפגיעה יותר קשה בנכסים איראנים בתגובה. זה בעיה, והם מתלבטים בבעיה הזאת.
הם חוששים
מלוקה, אני אגיד לך, צריך להגיד, אני חושבת, כדי להרגיע את הציבור, זה שלא שאנחנו עכשיו פה זה מצב פסיבי ומחכים לראות מה האיראנים יעשו.
ברור שלא, ברור שלא.
יש לנו כלים שהאיראנים יודעים עליהם, שהם עשויים לפגוע בהם בצורה מאוד קשה, אם הם יעשו פה משהו חריג.
רינה, זה שני דברים. גם יש לנו יכולות הגנה, שגם אם הם יחליטו בסופו של דבר על איזשהו מהלך, נגיד איזשהו, להתמקד באיזשהו מתקן או אזור, ולראות, יש לנו את היכולות הגנה שלנו, ולכן הם פוחדים
לא
פעמיים.
לא רק הגנה, יש לנו של... יכולות התקפה מולם.
אז זהו.
מאוד אז הם, קריטי, הם, מאוד משמעותיים.
שפעם אחד, זה פעמיים, פעם אחד הם מתקפים, הם חוששים שהם ייכשלו בפעולה, כי כבר הוכחנו שאנחנו יכולים להכשיל מאמצים מהסוג הזה. גם היה בעבר שהאיראנים ניסו מסוריה לראות עלינו כל מיני דברים, ואנחנו עצרנו, ואף אחד כבר לא זוכר את זה. ופעם שנייה הם חוששים מהתגובה שלנו, במיוחד שהאמריקאים שוב התייצבו, ושימו לב למה שביידן אמר אתמול, שוב האמריקאים התייצבו ואמרו שהם מחויבים לביטחונה של מדינת ישראל.
אבל גם אנחנו, יש לנו...
בהחלט.
יש לנו דברים...
לסיכום, את לא חוששת.
שמעתי את זה, אני יכולה להגיד. אבל אני חושבת שדברים שאפשר להגיד, שלא יודעת, אולי לא נגיד.
תראה, צריך להיות ערניים, צריך לשים לב,
צריך להרגיע. אבל צריך להרגיע.
נכון, מצד שני, אפשר להרגיע. אפשר להרגיע, ו...
עכשיו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה מכיוון הפוך לגמרי, כי אחרי שנפלנו בקונספציה הזאת של חמאס מורתע, אז בוא נשאל את השאלה, האם זה נכון לחשוב כמו שאנחנו עכשיו מדברים, או שנכון לחשוב שהאיראנים גם יכולים עכשיו להחליט שהם שוברים את הכלים, בגלל שהם באותו מבוך שדיברת עליו?
אז קשה לי לדבר על זה, כי אני חלק מהקונספציה לגבי העניין הזה של גם איראן וגם חיזבאללה. אני בין אלה שחושבים מתחילת המלחמה שהם לא רוצים מלחמה גדולה. הם לא רוצים כרגע להיכנס לתוך איזשהו מהלך מאוד מאוד מלחמה.
בינתיים זה נכון.
ובינתיים זה נכון.
זה לא גדול. מי שישמעו, תושבי הצפון המפונים שישמעו אותנו יגידו שזה לא כזה קטן, אבל מצד שני... הם באמת, הם לא שוברים את הכלים.
בדיוק, אותה אישה מכניתה שדיברת עליה קודם, שסובלת את הירי היומיומי, אבל זה בדיוק מה שהם עושים. שימו לב, חצי שנה, מלחמת התשה יומיומי, דרך אגב, אתמול הייתה פעילות מאוד מאוד מוגבלת של שתי תקיפות, אני עוקבת אחרי זה כמובן, יום לפני זה 8, לפני זה 6, אתמול היו 2, וזה איזושהי סוג של מלחמת התשה יומיומית, שהם מבצעים, והם התחייבו לקיים אותה כל זמן שתימשך המלחמה בעזה. אז ככה שאנחנו, ולפי דעתי, אם אתם שואלים אותי, הם היו, הם הראשונים שהיו רוצים שאנחנו נגיע לעסקת חטופים, לא הראשונים, כנראה אחרי המשפחות השניים, שנגיע לעסקה של החטופים כדי לייצר איזושהי הפוגה שתייצר גם אצלם הפוגה. כי הנזק אצלם מצטבר. בינתיים הנזק בצד השני מצטבר. אנחנו רואים את הנזק בצד שלנו, אבל גם בצד השני הוא מצטבר.
אוקיי. אורנה מזרחי, סגנית ראש המל"ל לשעבר.
גם היום היה מעניין לדבר איתך.
חוקרת בכירה במכון למחקר הביטחון לאומי. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. גם לי היה מעניין. יום טוב. ביי.
תודה. מקווה שירדה מהקו, כי אני רוצה עכשיו לעבור לשלב הרכילויות תודות המרואיינת. היה לה משפט שהיא אמרה, אני חלק מהקונספציה בנושא הזה. לדעתי, פרשניות ביטחוניות יגידו את זה 1,000 פעם לפני שפרשנים ביטחוניים...
ברור.
יהיה איזה לומר כזה דבר.
ברור.
עכשיו כי נתנו את ליטרת הבשר לפמיניזם, פרסומות. חנוך ברנד, שלום.
שלום וברכה.
אתה בעל בית המחירות ברנד מחירות פומביות, ויש לך כתב יד לא בלתי מעניין להציע לנו.
כן, אנחנו מדברים על כתב יד מיוחד, תגלית מיוחדת ביותר בעולם הקבלה והחסידות. כתב יד של תלמיד הבעל שם טוב, סידור כוונות הארי, כפי נוסח הבעל שם טוב, והתלמיד גם מזכיר דברים, מנהגים וכוונות בשם הבעל שם טוב הקדוש מייסד החסידות.
כלומר, זה מסמך בין בערך 250 שנים. כן. כמה אתה רוצה עליו?
המחיר פתיחה בקטלוג הוא 150,000 דולר.
150,000 דולרים לכל כיס.
כן, זה משהו ממש...
בוא, אנחנו מזמינים אותך... יכול להיות שיש אילו ממאזינינו שאומרים, 150,000 דולר, אז בוא תסביר את ערכו הסטימנטלי של הפריט.
אנחנו מדברים בעצם על כתב יד חשוב ביותר, כמו שאנחנו יודעים, הארי הקדוש מייסד הקבלה, שתיקן כוונות לתפילות של כל השנה. כתבי יד, סידורי הארי אשכנזים הם בכלל נדירים, ופה אנחנו מדברים על סידור בכתב יד של אחד מהעולם החסידות, מהחשובים ביותר בעולם החסידות.
כלומר, התשתית, כתב היד הזה הוא אחת התשתיות לסידור שבו מתפללים היום באחד הנוסחים.
כן, שמתפללים בו החסידים המכוונים, וכתב יד ממש מיוחד, נשמר במצב יחסית מאוד טוב. יש פה דברים שמבחינת החסידות זה דברים ממש ממש מיוחדים. הסידור החסידי הראשון שנתפס לפני כ-230 שנה, זה הנוסח. הסידור הזה עצמו, מהדורה ראשונה, נמכר בעבר במחירה פומבית, בדפוס, אז מהדורה הראשונה, ויותר מ-100,000 דולר.
אני מבינה שמצאתם את זה בבית של מישהו בבני ברק, ואני שואלת את עצמי, למה לא לתת את זה למוזיאון ישראל?
אני אשאל, למה כן? מי ייהנה מזה?
רוב
הדברים, רוב הדברים שנמצאים במוזיאון ישראל או בספרייה הלאומית בכלל קבורים במרתפים. רק מדי פעם עולה לתערוכה.
בונה, אני מדמיין אותך מסתובב במוזיאון ישראל, מסתכל ורואה בעצם סקים של...
אבל אתם, כן, אתם תציגו יותר מהסכום הזה, אתם תציגו את הסכום הזה?
אנחנו מקווים בעזרת השם שיהיה מספיק מתחרים ומתמודדים, כי הערך של הסידור הזה הוא המון המון, הרבה הרבה יותר מהסכום שבו פתחנו.
תגיד, מחירה פומבית זה כמו שאני מדמיין את זה, עומדים אנשים וצועקים כמו בבית כנסת ספרדי.
זה אנשים שמדברים איתם קודם, מדברים איתם קודם, בטוח פנו לאנשים קודם.
בעבר, לפני עידן האינטרנט, כן, כמו שאתה מתאר את זה, היה אולם או חדר גדול וישבו אנשים עם שלטים, או עם האצבע, והעלו, והתחרו, וצעקו. היום זה בעיקר דרך האינטרנט. יש כמובן כאלה ש...
את היכולת להביט זה בפניו של זה. אז אתה אומר,
יש כמובן כאלה שמגיעים למקום, ויש קצת שמגיעים למקום, ויש קצת שמבקשים להיות בטלפון, או מציעים הצעות קודם, אבל עיקר ההתמודדות היום היא דרך האינטרנט.
אוקיי, חנוך ברנד, ברנד מחירות פומביות, כן.
כן, אני רק בהזדמנות זו אפנה למאזינים היקרים, אולי יש לכם בבית איזה ספר יהודי, איזה מכתב.
מאוד יהודי מצלך, חנוך.
וכמובן האוסף האישי שלי, שאני אוסף בקבוקי יין מתוק, קליקרים וברנדי.
תזמין, תזמין רינה ואני נבוא. זמננו תם, חנוך, תודה.
גם לכם.
בשעה הבאה, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ועוד ועוד ועוד, ואילי בוטנר ורועי בר נתן.
יש!
כאן רשת בית, רינה מצליח ועקיבא נוביק.
אנחנו ממשיכים על שעה ב' של תוכניתנו. שלומך, רינה?
שלומי טוב, אתה יודע שאני רואה אותך מולי, כאן, על המסך?
אה, על המסך.
אז אני יכולה לצגות, עקיבא פה, עקיבא פה, עקיבא פה.
דור המסכים, כמה תתמכרו אל הטכנולוגיה הזאת? הנה, אנחנו יושבים ממש.
אני לא יודעת איפה אתה נראה יותר טוב, בחיים או בתמונה.
נזהרי בלשונך. את הולכת על קרח דק, רינה. מה שחשוב הרי זה לא מה שרואים עכשיו בכאן 11, מה שחשוב זה מה שאנחנו אומרים, זה התוכן, אנחנו מוציאים תוכן ישראלי בשעה הזאת.
אז אני רוצה להגיד לך משהו שהיום החמיץ את ליבי.
כן.
שיש, קודם כל אני רוצה לברך את ועדת פרס ישראל למפעל חיים.
ראוי.
שהעניקו גם למשה אדרי וגם לעדנה סולודר, וזה יפה שהם זכו את עדנה סולודר, באמת.
חברת הכנסת, האם מגשר או
כן,
אשת הקיבוץ?
כן. אז עכשיו, אבל תראה כמה זה עצוב, בעיתון היום יש את הידיעה העיתונאית על כך שהיא זכתה בפרס, ושני עמודים אחרי זה מודעת אבל על מותה. כלומר, שר החינוך, כשהוא בא לקבל מוועדת הפרס את השמות, וקיבל את השם של עדנה סולודר, חברת הכנסת לשעבר, באותו זמן הוא גם קיבל את ההודעה על מותה. ואני חושבת איזה אושר היה יכול להיות לה רגע לפני מותה. ואז הוא העביר את ההודעה לאחותה. אבל תראה, זה בעיתון, אתה רואה, גם את זה וגם את זה, וזה עצוב, זה נורא עצוב.
קראתי הבוקר קצת על עדנה סולודר.
ודאי, אני שמחה שזכרו אותה.
כן, היא הייתה חברת כנסת מסוג מאוד מיוחד. היא הייתה למשל ממקימי השדולה למען פולארד. שברה, הייתה שוברת בכנסת את החלוקות של מחנות, הלכה עם מה שהאמינה בו, הייתה אגדה בקיבוץ הארצי, אני לא רוצה ליפול בלשוני עם כל ארגוני הקיבוצים וכולי, המאוחדים, האחודים, אבל הייתה באמת אישה יקרה, הייתה עוד קשרית בהגנה, כשחיכו לפריצת צבאות ערב מכיוון מזרח, ואחר כך הלכה ללמד מוזיקה, עשרות שנים. שזה מזכיר לי את גיבורי הדור הזה, למשל הנר שפירה, מקרבות הבלימה ברעים, שעכשיו משפחתו משחררת מוזיקה שהוא יצר וידע להילחם, וגם עדנה סולודר, לפני 75 שנים, סיימה את תפקידה כקשרית אלחוטאית של ההגנה, והלכה ללמד מוזיקה. שהספרה וסייפה הזה, הוא נהדר, והוא ראוי ומכובד, ואני גם מצטרף לברכות שלך.
וגם אני גאה בזה שאישה מקבלת פרס. תמיד אני גאה כשנשים מקבלות פרסים.
אני איתך. איתנו המרואיין הראשון של השעה הזאת.
אמרת מה יש בשעה?
ברגל אחת, על קצה המזלג. אני רוצה שאנשים יישארו בכזה מתח. שהם לא ייצאו מהמכוניות. מרוב. יש לנו המון תוכן ישראלי מקורי להוציא בשעה הזאת. אנחנו נהיה עם תושבים בדרום, ונהיה עם יהודים במלמו, ונהיה עם שני יהודים יקרים מאוד, אומנים, חברים שלך, שהולכים לשמח את העם.
נכון.
ועולים על במות. אבל קודם לכן, חבר הקבינט המורחב, שר האוצר, יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תכף איתנו, בצלאל סמוטריץ'. אולי הוא בדרכים שם, דיווחנו קודם, חשפנו בשעה הקודמת מפת פקקים בדיווחי התנועה, הוא בדרכו מאחה להתם ועוצר.
אבל למשל סמוטריץ' הוא בין אלה שקיבלו את ההחלטה שתושבי העוטף יכולים לחזור.
כן.
לא?
תושבי העוטף יכולים לחזור. הייתה אתמול ישיבה לא קלה עם טקסטים קשים עם ראשי רשויות בצפון. איתנו... כן. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר איתנו? אוקיי. אני שוקל, בינתיים אני שוקל לחשוף את רשימת השאלות שהכנתי, בערך 30-40 שאלות.
וואו, אתה רציני? 30-40 שאלות?
כלומר, נקודות, עניינים לגעת בהם.
וואו. אבל אין לנו כל כך הרבה זמן.
למה?
אפילו בפגושת העיתונות לא הייתי נותן 30 נקודות.
30-40 שאלות? למה?
אגב, והייתי תמיד כותבת רק את השאלה הראשונה.
ואז מה?
ואז זה מתגלגל.
זורמת כאילו?
לא, אני חושבת...
כשלקחת את איתן כבל הפרוצדורה, זה היה...
אם אתה רוצה לשמוע מה דעתי, כאילו, כשאתה מראיין מישהו, אז במקום לחשוב על השאלה הבאה כל הזמן שכתובה לך, תקשיב, השאלה הבאה נובעת מתוך הדברים.
אז מעולה. נעשה ככה. שלום בצלאל סמוטריץ'.
שלום עקיבא, שלום רינה, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
10 שניות כדרכי בחודשים האלה, חיבוק וחיזוק ענק ללוחמים ולמפקדים, סדיר ומילואים, לבני המשפחות שתומכות. צריך להודות על האמת, רובנו בציבור הישראלי בסוג של איזה חזרה לשגרה, אבל המון 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 אנשים ממשיכים ברוח גדולה של אחדות, של מסירות, של הקרבה, של ערבות הדדית. ובעזרת השם, מביאים לנו את הניצחון, ואת הביטחון, ובעזרת השם את החטופים, וצריך לתת להם חיבוק ענק ולהרים אותם על ראש שמחתנו.
אנחנו איתך לחלוטין בעניין הזה.
תגיד, השר סמוטריץ', למה להגיד לתושבי העוטף לחזור הביתה, כשאנחנו יודעים שעוד יש טילים על העוטף?
תראי, בסוף זו שאלה גם של ניהול סיכונים, גם של צורך לחזור לשגרה. תושבי הדרום, כשהיו תקופה מאוד ארוכה במלונות, הסיטואציה מאוד מאוד קשה. כמה שננסה, גם אנחנו כמדינה, גם חברה אזרחית, גם עובדי ומלעני המלונות ועובדי הרשויות הקולטות, כמה שננסה להקל עליהם ולעטוף אותם. בסוף מלון זה מקום להיות בו שבוע, שבועיים.
כן, אבל אתה יודע...
יש לדבר הזה תופעות שליליות, רגע.
להיות במלון זה קשה, אבל להיות במקום עם טילים זה עוד יותר קשה.
רגע, נחזרנו את התושבים רק למקום שבו צהל אמר שאפשר להחזיר את התושבים בפיתחון. אני חושב שבמרבית האזורים שבהם פעלנו כבר, ההישג הצבאי הוא הישג יוצא מן הכלל. אנחנו באמת פירקנו לחמאס את הצורה. נצטרך להמשיך להילחם בטרור, שיהיה בעזה עוד הרבה שנים, כפי שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, כפי שאנחנו עושים למעלה מ-100 שנות ציונות, ונאלצים להילחם כאן בזכות קיומנו מול אויב אכזר, שמסרב לקבל את העובדה שעם ישראל חוזר הביתה אחרי 2,000 שנות גלות ומדידות. הוא רוצה למנוע מאיתנו לחיות כאן במדינה יהודית, עצמאית וריבונית. אנחנו עושים את זה ונמשיך לעשות את זה, אבל זה ההישג המרכזי באזורים שבהם פעלנו. השגנו, ויש שם הרבה פחות היום חמאס, והרבה פחות יכולות, ושוב, נצטרך להעמיק את זה. אני חושב שהאתגר המרכזי כרגע זה להשלים את הפעילות הזאת, גם ברפיח, גם בדיר אל בלח ונוצרת. חלק מזה מתחיל היום, ואני מקווה שגם את זה...
מה מתחיל היום? מה מתחיל היום?
הוא צהל נערך לפעילות ברפיח, במקביל, הוא פועל בעוד...
היום, אבל מה מתחיל היום? אני
מניח שהדברים יתפרסמו, או ניתן להם קודם כל להתבצע ואחר כך להתפרסם. אבל צה"ל פועל, ימשיך לפעול. אנחנו נפרק בשלב הראשון את המסגרות המסודרות של חמאס, ואחר כך נמשיך לפרז את רצועת עזה. כמה זמן שזה יקרה?
האמנת, בצלאל סמוטריץ', שחצי שנה מתחילת המלחמה אתה תעלה לשידור ברדיו, המצב יהיה ככה, אין חיילים מתמרנים בעזה, עשרות אלפי תושבים מהצפון פליטים בארצם, האמנת שתעלה לשידור אחרי חצי שנה ותגיד, הנה אנחנו מתחילים לפרק את חמאס?
זה בשאלה טובה, עקיבא. אף אחד לא האמין מה חמאס בנה ב-15 שנה ברצועת עזה. ושאלות שעוד יחקרו וילמדו ויופכו עליהם לקחים אחרי המלחמה. אף אחד לא העריך את לא את הכמות ולא את האיכות של מדינת הטרור שנבנתה לנו מתחת לאף בעזה. אבל העובדה היא שאחרי המכה מאוד קשה שקיבלנו, שצהל בסך הכל התאושש מאוד מהר, והוא פועל בצורה מקצועית. צריך לזכור, זה תכנון וקשירויות שמייצרים באמת בזמן אפס, מאפס למאה. וזה הרבה בגלל הגבורה של הלוחמים והמפקדים והתעוזה, ובגלל העבודה הטובה גם של הפיקוד. עוד פעם, זה לא אומר שאני שלם עם כל החלטה, ואני יודע גם להעביר ביקורת, ואני יודע גם להתנהל אחרת, ועדיין, בניגוד למה שיש מי שמנסים לשדר, איזה מין תמונה קודרת ושחורה, עכשיו שהמציאות היא ממש לא כזאת, אנחנו מתקדמים.
לא, אבל תקשיב, השר סמוטריץ', תן לי בכל זאת להחשיד. מי ששומע מה שאומרים לרמטכ"ל בקבינט, חושב שאתם, כל פעם שהוא בא לקבינט, עושים לו זובו, וכאילו הוא הבן אדם שהכי נורא במדינה.
רינה, אני מקפיד, אגב, לאורך כל השנים שלי, לא הרבה מדי שנים בקבינט, לסרב להתייחס להדלפות מהקבינט, בטח כשמדובר בהדלפות חלקיות, שקריות, מגמתיות. אני אומר גם לכם כתקשורת, אני לא כך מצליח להבין, יוצאים אנשים קטנים, מדליפים כל מיני סטנוגרמות חלקיות, שבדרך כלל נועדו לתת איזו דקירה קטנה לאיזה קולגה שהם לא אוהבים.
אנשים קטנים. זאת אומרת,
אתה רצת עם אדם כזה, אתה ברשימה אחת לכנסת?
אם האיש הקטן הזה היית מהמפלגה איתו.
חלק מהקולגות שלכם גם אוהבים ככה מיד להקיא את זה. אז אני מסרב להתייחס לזה, ואני כן רוצה לומר לאזרחי מדינת ישראל, תראו, הקבינט הוא קודש הקודשים, באמת, של ביטחון ישראל, כך אני מתייחס אליו, כך אני נכנס בשעריו, כך אני פועל
בדיונים. שהמדליפים התייחסו אליו ככה, לא העיתונאים.
אתם צודקים, ואתם כעיתונאים, אתם יכולים להעיד. אני מסרב בכל תוקף לדבר איתכם גם בשיחות רוף. אגב, חלק מהקולגות שלכם מאוד כועסים עליי, אני לא מספק להם את הסחורה במרכאות, אבל אני רוצה לומר לאזרחי מדינת ישראל, הדיונים בקבינט מתנהלים בצורה רצינית מאוד, אחראית מאוד, אף אחד לא הופך את הרמטכ"ל חלילה.
כן, שאיתמר בן גביר אומר לו, כן, שמענו עליך, זה לא נקרא להתייחס אליו לא יפה, לזלזל ברמטכ"ל ובצבא בכלל?
שוב, אני לא רוצה להתייחס. אמרתי להדלפות, שבדרך כלל גם רחוקות מלשקף את מה שקורה באמת בקבינט, לוקחים איזה רבע משפט ומוציאים אותו מהקשרו. אני רוצה לומר, הדיונים מתנהלים בצורה יסודית, אחראית, מקצועית, ושוב, יש ויכוחים, יש דיונים, לפעמים גם עולים לטונים, וזה בסדר גמור, מותר להתווכח.
בוא נלך
הכל מתוך הרבה כבוד, והרבה הערכה, והרבה בעיקר מטרה משותפת, לנצח, להשמיד את חמאס, אנחנו צריך לטפל בצפון,
זאת המטרה, רגע.
גדול מאוד, להחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל, להחזיר את החטופים.
תכף הצפון, אבל אתה אומר, מר סמוטריץ', להחזיר את החטופים. תראה, אתה, זה הכל הכי נחרץ, על לחץ צבאי להחזרת החטופים. אתה ידוע בהתנגדותך לעסקאות של שחרור מחבלים מסיבי. אין לחץ צבאי ברצועה כרגע, עובדתית, אין כוחות מתמרינים. איך אתה לא הופך שולחן בקבינט על הסיפור של רפיח? איך כבר שלושה חודשים נתניהו מבטיח פסע מניצחון, עוד רגע, יש תאריך. איך אתה בצלאל סמוטריץ' לא מפעיל את כל משקלך הפוליטי על הסיפור הזה? אני לא מצליח להבין.
קיבה, קודם כל רק לדייק, אני חלילה לא מוביל קול של התנגדות להחזרת חטופים. אנחנו כולנו מחויבים ורוצים, באמת, בכל מעודנו, להחזיר אותם הביתה. ברור לנו שזה חלק מתמונת הניצחון. אני אכן מתנגד לעסקה. אני בעיקר חושב שההתנהלות שלנו, ואני שהמציאות מוכיחה שאני צודק, היא לא מקרבת את החזרת החטופים, רק מרחיקה את זה, מכיוון שחמאס מפרש את זה כחולשה, ומתבצר בעמדותיו, והנה, אנחנו רואים שפעם אחר פעם יושבת מדינה שלמה. אתה צודק, אז בעניין הזה אני מהדוחפים החזקים ביותר, אגב, ולכן יש מי שלפעמים מדליף מהקבינט. אני מהדוחפים, גם בכתב וגם בעל פה, להגברת הלחץ הצבאי. אני חשבתי שהם צריכים להיכנס לרפיח לפני חודשיים ושלושה. אני כן רוצה להיות הגון, ושוב, מה לעשות? לא לעשות פוליטיקה ולא לעשות סיבוב על הגב של החברים שלי. אני מבין מאוד את הצבא ואת שר הביטחון ואת ראש הממשלה שקיבלו החלטות אחרות. אני לא חושב שאני יותר גיבור מהם, לא יותר ימני מהם, לא יותר תקיף מהם, לא יותר התקפי מהם. אני חושב שאני על רקע קריאת המפה וניהול הסיכונים כפי שאני רואה אותו, חשבתי שנכון היה כבר להיכנס לרפיח, אני מאוד מבין את מערכת השיקולים שלהם, את ההחלטות האחרות, וזה בדיוק מה שאמור להתנהל בקבינט ובפורומים אחרים, דיונים, ויכוחים, ליבון. אני מקווה, אבל לא רוצה להתעסק אחרי זה במה שהיה בעבר, כי זה חלב שנשפך. אני מקווה שאנחנו קרובים מאוד לכניסה מסיבית, משמעותית מאוד לרפיח, ולא רק לרפיח. אנחנו חייבים להגביר את הלחץ הצבאי, אנחנו חייבים להשלים את המשימה ובאמת לפרק את חמאס סופית.
מקווה או יודע.
יש לנו אתגר ענק בסוגיות של הטיפול ההומניטרי ברצועת עזה, גם על זה אני מתריע כבר חודשים, זה מנוהל בצורה רעה מאוד, כשהתוצאה היא שחמאס מקבל חלק גדול מן הסיוע הזה, מבצר באמצעותו את כוחו ואת שלטונו האזרחי ברצועה, סותר ב-180 מעלות את מטרות המלחמה. אני לא ראש ממשלה, עקיבא, יש לי 7 מנדטים, ואני דמוקרט אמיתי. אתה יודע מה? כשממש בימים הראשונים של המלחמה, הרחבנו את הממשלה.
בסקרים אפילו 7 אין לך.
זה לא מטריד אותי עכשיו הסקרים. באמת, כשהאחים הביולוגיים והרחבים שלי מוסרים את הנפש עכשיו בעזה, כשיש לי עדיין אחים ואחיות חטופים וחטופות ברצועת עזה, לא מעניין אותי עכשיו פוליטיקה ולא מעניין אותי סקרים. מעניין אותי מה ההחלטות הנכונות שצריך לקבל. אלה ההחלטות הנכונות שאני מקבל בקבינט, אלה ההחלטות הנכונות שאני מקבל בכלכלה, מה תומך את העוצמות של העורף, כי עורף חזק זה חזית חזקה, מה מקדם את המלחמה, מה פוגע, ומה שפוגע אני מתחק ממנו כמו באש. יגיע הזמן שנתעסק גם בבחירות ובפוליטיקה, והאמת תורד דרכה, והציבור הישראלי צריך לשפוט ולהחליט מי שירת אותו נאמנה, ומי עסק בדברים אחרים. אני עסוק עכשיו רק במה נכון, ואגב אני חושב, עקיבא, קח את משהו בקומרים, במשמרת שלי, באחריות שלי, בכלכלה, אז נתוני הכלכלה מלמדים שלמרות המלחמה, ושוב, יש למלחמה משמעויות ונזקים ואתגרים, הכלכלה הישראלית מקיבה הרבה יותר טוב ממה שציפינו, מה שכולם ציפו לנו בעולם.
תראה, צפיתי בראיונות שלך בחודשים האחרונים. אתמול התכוננתי לשיחה. כשפורסם הדוח של מודי'ס, אמרת כך, הם חולקים שבחים לכלכלה שלנו, איפה שהם מבקרים אותנו, זה בגלל התעקשותנו להילחם באופן חזק ותקיף, ועל כך אנחנו לא נתפשר. אבל אין מלחמה תקיפה עכשיו. ואתמול ראשי רשויות בצפון יצאו בתחושות מאוד מאוד קשות ממשרדך. אני יושב פה מול הציטוטים שלהם. הצפון כבר חצי שנה מפונה קו הגבול. מה
כן. עוד מילה אחת על הדרום, בפתיח, כשאלה שלך ומיד אני עובר איתך לצפון. יש מלחמה בדרום, היא מתנהלת. היא מתנהלת בסך הכל בווקטורים חיוביים, והיא תסתיים בניצחון מוחלט, כי זה מה שהגדרנו לעצמנו. יש אילוצים, יש מורכבויות, יש צבא, וכן, ב-99% מה לעשות.
צבא יצא מרוב הרצועה.
הצבא יצא משיקולים מבצעיים, והוא יחזור לשם בכל הכוח ובכל העוצמות. אני משוכנע בזה, ושוב, גם אם אני חשבתי שהוא לא היה צריך לצאת, אני מבין את מערכת השיקולים שלו, וזה מיד מביא אותי לצפון. תראו, התקבלה החלטה בשבוע הראשון של המלחמה, שאנחנו מתמקדים עכשיו בדרום, כי המלחמה התחילה בדרום, כי ברור שחמאס אחרי מה שעשה, את מה שעשה לנו, חייב להיות מושמד, והדבר הזה מקרין גם על הצפון וגם על כל הזירות האחרות, על איך תופסים אותנו האויבים שלנו. מרגע שהתקבלה החלטה אסטרטגית כזאת, ואגב גם זה לא סוד, זה התפרסם, שאני חשבתי אחרת, כן חשבתי שהיינו צריכים בשבוע הראשון של המלחמה לייצר התקפה גדולה מאוד גם בצפון, ועוד הפעם, מאוד מבין את חבריי שקיבלו אחרת, ולא חושב שהם פחות נחושים או חכמים או גיבורים ממני, אבל מרגע שהתקבלה החלטה שאנחנו מתמקדים כרגע בדרום, ושלא נכון מבצעית לנהל את זה בשתי זירות במקביל, כך אנחנו פועלים. עכשיו נכון, המצב קשה מאוד, אגב, המצב הקשה של תושבי הצפון, הרבה יותר מההווה שהוא קשה, הוא קשה והם גיבורים, באמת, חלוצים. אני פשוט מוריד את הכובע, אני פוגש אותם בבתי מלון ובמקומות אחרים, אני מוריד את הכובע, אני לא חושב שאני הייתי מצליח לשרוד ולשמור על שפיות הסיטואציה הזאת. המציאות, מה שהכי קשה להם זה חוסר הוודאות. ומה לעשות, חוסר הוודאות כרגע הוא עובדה. אין אף אחד בממשלה, לא ראש ממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל, שיודע להגיד להם, חברים, בתאריך הזה והזה אתם חוזרים הביתה. סיטואציה סופר מורכבת, ושוב, יבוא הזמן לתחקר איך הגענו לזה, ונדמה לי, עקיבא, אתה מכיר אותי לא יום ולא יומיים, אני מאלה הרי שצעקו על הדבר הזה בצורה שיטתית הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני שנכנסתי לפוליטיקה, גם בדרום וגם בצפון, ובסדר, מה לעשות, עמדתי לא התקבלה לאורך השנים, אנחנו משלמים על היום עם ריבית של שוק אפור את ההתנהלות שלנו ב-15-20 שנה האחרונות.
אבל אתה שר, אני מקווה שמזה אתה לפתק אחראי. את...
אני שר, נכון, אני אחראי, רק שנייה, אני אחראי. ושוב, במאמצים המבצעיים, אף אחד מנשי הרשויות לא בא אתמול לשולחן שלי במשרד האוצר, יחד עם שר הפנים, שרת ההתיישבות ואחרים, כדי לקבל תשובות ביטחוניות, זה מנוהל בקבינט.
אתה סומך על ניקיון השיקולים של ראש הממשלה?
כן, כן, רינה, חד משמעית. תראו, אפשר להגיד על ראש הממשלה הרבה דברים.
וגם אמרת.
מה אפשר למשל להגיד עליו?
יש דבר אחד שאי אפשר לקחת לו, וגם אני חושב שגם החולקים עליו אומרים את זה כאשר הם הגונים עם עצמם. הוא חדור בתודעת שליחות היסטורית עצומה. הוא מבין את גודל השעה.
ואישית גם.
הוא מנהל את המ... לא, ממש לא. הוא חושב אישית שהוא איש הכי מתאים בסיטואציה הזאת להוביל את מדינת ישראל.
זה נכון.
אני חושב שהוא עומד במערכות לחצים בינלאומיות שאף אחד לא היה עומד בהם. רינה, אני מניח שלא הצבעת לו, וזה בסדר. אני אומר לך שהוא מתנהל בחרדת קודש.
אתה יודע מה, זה לא רלוונטי אם הצבעתי לו, לא. אני פה בשביל לבקר את הממשלה ואת ראש הממשלה. זה התפקיד הראשון במעלה של עיתונות.
אנחנו לא חסיני ביקורת.
אז אני מבקרת אותו, כי לא תמיד אני בטוחה שהשיקולים שלו הם נקיים, ולכן שאלתי אותך.
אז אני מתווכח איתך. אפשר לבקר אותו לגופו של עניין על החלטות כאלה ואחרות שהוא מקבל. גם אני מבקר אותו כשצריך, בחדר הסגור, וכשצריך בחוץ גם בחוץ. בשום פנים ואופן אני אומר שוב לאזרחי ישראל, החלטות
כשהוא אומר יש תאריך להיכנס לרפיח, ושר הביטחון אומר אין תאריך להיכנס לרפיח, אז מישהו מהם פה בבעיה, והממשלה בבעיה, אז אני מותר לי לערער קצת על...
רינה, את יודעת מה? רינה, בואי אני אזרוק לך. ושוב, הבעיה הקשה שלנו, שמכיוון שבסוגיות הביטחוניות והצבאיות, השתיקה יפה להם, וכמה שיותר עמימות יותר טוב, כי אנחנו לא צריכים לספר לאויבים שלנו מה התוכניות שלנו. שכשאנחנו לא רוצים, רגע, כשאנחנו לא רוצים לספר לאויבים, אנחנו גם לצערנו לא יכולים לספר לאזרחים שלנו.
אל תספרו, אבל אל תגיד את דבר והיפוכו בתוך ממשלה.
אז זה אולי טוב, ואולי טוב, ואולי זה אפילו מתואם ומתוכנן לומר דבר והיפוכו, ואולי זה אפילו משרת אותנו בקרב התודעה שלנו על מול האויבים שלנו. אז עוד הפעם, אני, תראו, בסוף, רינה, זה חוזר לשאלה יצוקית אחת, אם יש אמון או אין אמון. אם יש אמון במי שמקבל את ההחלטות, אתה צריך לתת בו אמון, ואז זה בסדר גמור שלא כולם נותנים בנו אמון. אני אומר, אני מדבר כרגע לאלה שנותנים בנו אמון, לאלה שלא נותנים, אני מבקש, תתנו אמון. קחו בחשבון שאנחנו מקבלים את ההחלטות בחרדת קודש, שיש לנו דבר אחד מול העיניים. מה טוב ונכון למדינת ישראל, לביטחונה, לשלומה, לאזרחיה, כך אני מקבל את ההחלטות הביטחוניות, איפה שזה חונה לפחיד,
אבל הרגע אמרת בצלאל סמוטריץ'
מלחמה, כך זה נכון בכלכלה.
היה לי מאוד קל לתת אמון אם מישהו היה מודה כשהוא טעה.
ואני חוזר שנייה אחת לצפון. כשמישהו
לא מודה שהוא טעה, יותר קשה לי לתת בו אמון.
אני חוזר שנייה אחת לצפון. האירוע הביטחוני בצפון מורכב, הוא יהיה חייב להסתיים במלחמה, שבה אנחנו נקה את חיזבאללה בצורה קשה מאוד, נשלול לו את היכולות, רק כך יוכלו תושבי הצפון לחזור בבטחה. התפקיד שלי זה לנסות עד אז, כמה שרק אפשר להקל עליהם, לעטוף אותם. אני חושב שאני משתדל מאוד לעשות את זה, להזכיר לכם שהתוכניות המקוריות היו לשכן את תושבי הצפון במתנסים, בבתי ספר, ואולמות ספורט. אני נשכבתי על הגדר ונלחמתי, כולל עם הרבה אנשים אצלי בתוך המשרד, והבאתי תקציב מתוקן גם ב-23 וגם ב-24, כדי לעטוף אותם כמה שרק אפשר, ולתת להם שירותי חינוך ובריאות ורווחה. ועוד הפעם, כמה שנתעמת זה קשה מאוד. ואנחנו עובדים עכשיו באמת על תוכנית גדולה שגם תיתן להם תקווה. היו אצלי אתמול ראשי הרשויות, לא כי זה באחריות שלי, הרי אני נתתי את המסגרת התקציבית כבר מזמן, מי שמוביל את זה משרד ראש הממשלה, קראתי להם אתמול כדי לנסות לחלץ את העגלה הזו, היא מורכבת, כי נורא קשה גם לתכנן תוכניות ארוכות ותנאי חוסר ודאות. כמו שיש להם חוסר ודאות, יש גם לנו, ועדיין אני מקווה שנוציא את זה מאוד מהר, ניתן תוכנית גדולה. תושבי הצפון שנמצאים עכשיו במצב קשה, יסתכלו קדימה ותהיה להם תקווה. ואם יראו שהממשלה הולכת להשקיע מיליארדים בעזרת השם בחבל ארץ הזה, מיד אחרי המלחמה, לפתח אותו, להגדיל אותו, לשכלל אותו, וזה חלק מהניצחון שלנו.
מר סמוטריץ', יש עוד נושא מהות שאנחנו רוצים לגעת בו. אתה, האם נכונים הפרסומים לפיהם אתה פועל כדי למצוא דרך לתקצב את הישיבות החרדיות ולאפשר להן את המשך התקציב הרגיל, למרות שלא התגייסו?
עקיבא, שנייה, השר סמוטריץ', אני רוצה לתת מבט אחר לשאלה של עקיבא, כי זה ממש באותו נושא. כשראש הממשלה מנסה לעקוף את בג"ץ ולאפשר לחרדים לא להתגייס ולתקצב את הישיבות, האם זה טובת המדינה עומדת לפניו? או טובת הקואליציה שלו?
סוגיית גיוס החרדים היא סוגיה מורכבת, שאנחנו סוחבים אותה 75 שנה. בואו שוב נאמר את האמת, מימין, משמאל,
אבל היא השתנתה אחרי המלחמה.
מעולם לא הייתה מלחמה כזאת.
חברים, רק רגע.
אבל אנחנו מדברים אחרי המלחמה הזאת.
רק שנייה. סוגיה מסובכת, ואנחנו בהחלט רוצים לשנות אותה. אנחנו צריכים את אחינו החרדים איתנו, מתחת לאלונקה החשובה הזאת של הגנה על ביטחון מדינת ישראל. ואני חושב שגם הם מבינים את זה וגם הם רוצים את זה. ועדיין סוגיה מורכבת, ערכית, תפיסתית, אידיאולוגית, פרקטית, יש המון התאמות שהצבא צריך לעשות. האמירה שלי היא אחת, מה לעשות? זה לא ילך בכוח ובכפייה. מי שינסה ללכת כאן בכוח, אגב, בגעת כמו פים בחרות חסינה,
אבל מה אתה עושה בשביל הידברות, מה סמוטריץ'?
תכף אני אסביר לך מה אני עושה, עקיבא. ואני עושה, ועושה הרבה, ומשתדל לעשות בשקט ובתאום, ובצורה שגם תביא תוצאות. אתה יודע, עקיבא, יש איזה מילת מפתח, זה אני אומר דבר בשם אמרו, אולי נביא גאולה לעולם בשם שמחה רוטמן חברי. יש איזה מילת מפתח שכשאתה רואה שמצמידים אותה למשהו, כנראה מי שאומר אותה מחפש פופוליזם והתנגחות פוליטית, זה לא פתרון אמיתי. שלום עכשיו, משיח עכשיו, חטופים עכשיו, עסקה עכשיו, גיוס חרדים עכשיו. סוגיות מורכבות,
אבל
אין להם פתרונות פשוטים.
אגב, לא צריך לגייס אותם עכשיו, אבל אפשר לא לתקצב אותם עכשיו?
מי שרוצה, אני אגיד עוד משהו אפרופו צביעות בהקשר הזה. הרי עד לפני המלחמה, שהייתה כאן קואליציה לגיטימית, שנבחרה כדת וכדין וקיבלה מנדט מהציבור, וניסתה לקדם שינויים במערכת המשפט. באו ואמרו, בשיח, בהידברות, בהסכמות, הלכו לבית הנשיא, לא בכפייה, לא חד-צדדי, לא בכוח.
אני מסכימה איתך בהידברות. לא, אני נגיד, אני מסכימה איתך. רב ראשי אחד אומר, נעזוב את הארץ. רב ראשי אחד אומר, נעזוב את הארץ אם תרצו לגייס אותנו, בוא תגיד לי איפה יש פה הידברות. רב אחר אומר, אני מעדיף שהנכדים שלי ימותו ולא יתגייסו, בוא תגיד לי איפה יש פה רצון להידברות. איפה יש פה, עכשיו לא אומר את זה סתם פוחד מהרחוב, אומר את זה הרב הראשי, אנחנו נעזוב את הארץ, על מה יש פה לדבר? ואני אומרת, אל תגייסו אותם, לגייס אותם זה באמת בעיה, אבל לפחות לא לתקצב אותם. למה גם לא להתגייס וגם לקבל תקציב מהמדינה?
רינה, הידברות עושים עם אנשים שחושבים אחרת כמוך. ברוך מה לדבר עם מי שחושב כמוך, או מתייחס לסיטואציות כמוך. הרי את האמירה הכואבת של הרב הראשי, אני קיבלתי חצי שעה אחרי שהתבשרתי על נפילתו של בן דודי, המשאר בן דוד אשר מקום דמו. והתבטאתי ציבורית בעניין ואמרתי שזו חרב שדקרה בליבי בכאב גדול. וזה לא משנה את תפיסתי, שצריך לעשות דברים בשיח ובהידברות ובהסכמה, פשוט מכיוון שכל דבר אחר יביא לתוצאה הפוכה. הוא יביא רק להתבצרות של הציבור החרדי עוד יותר פנימה, אל תוך תפיסתו ואל תוך האידיאולוגיות שלו. כל פעם כשניסו ללכת בכוח, יצרו את התהליך ההפוך.
אבל מה?
יש תהליך טוב של השתלבות של החברה החרדית בשנים האחרונות.
איזה תהליך?
זה נכון בשוק התעסיקה. זה נכון גם בצבא. צריך להגדיל את זה ולהעצים את זה. ויש המון דברים שאפשר וצריך, ואנחנו עושים. אני אומר גם כשר אוצר, לפני המלחמה, ובוודאי אחרי המלחמה, עקיבא.
פתחתי עם השאלה, סמוטריץ'.
אני אומר לך, רגע, אני כבר אתייחס לתקציב. כי להגיד התעברות בכפייה, ואז להגיד בוא נסגור להם את הבנת של התקציב, עזוב שזה גם שטויות, הרי באמת תקציב הישיבות זה המרכיב הכי פחות חשוב בסוגיה, אף אחד לא נשאר ללמוד בישיבה עם 4-5 ילדים, רגע, אני חייב לסיים את ההקשר הזה, את האמירה הזאת, כי היא חשובה, אני לא צריך להבין אותה. אף אחד לא נשאר בישיבה עם 4-5 ילדים, כי הוא מקבל עוד 300-400 שקל בחודש. אפשר לסגור את תקציב הישיבות, זה הדרך הטובה ביותר להפוך את כל הציבור החרדי לנטורי קארט. אסף מארצות הברית, בלי בעיה, תשלח כאן לישראל 300-400 מיליון דולר בשנה, תחליף את המדינה ותהפוך את כולם לסטאפמר. מה שמאפשר את אורח החיים החרדי שלומד ולא עובד, זה שאנחנו מדינה סוציאל דמוקרטית, עם חינוך חינם ובריאות חינם ורווחה חינם וכולי, מה שלא קיים בארצות הברית.
אולי צריך להפסיק לסבסד ילודה, זה גם נושא. אולי צריך להפסיק את חלק ממדיניות הקצבאות. אתה פנית לרבנים בכירים, התייצבת אצל ראשי הציבור החרדי להידברות?
עקיבא, קודם כל כן, אני עושה את זה. אני נפגש גם עם הרבנים, גם עם המנהיגים הפוליטיים, אגב, משתדל לעשות את זה בשקט, חושב איתם על רעיונות, מקדם את הרעיונות האלה, מתקצב אותם, אגב, יש מתאה מאוד גדול בין שוק תעסוקה לשירות צבאי, כניסה, השתלבות בחברה הישראלית, אגב, במקום שבו החברה הישראלית, וגם כאן יש המון צביעות, מכבדת את אורח החיים החרדי, ולא חלילה חושבת בזה פטרנית,
זה לא קשור.
אותו מחדש.
אתה תומך?
נותנת להם את המקום. אי אפשר לרצות אותם באקדמיה.
הסטודנט שהולך ללמוד בטכניון הוא לא פחות חשוב מתלמיד ישיבה. ולסטודנט בטכניון לא נותנים שקל, המדינה לא נותנת שקל.
המדינה מתקצבת סטודנט בטכניון בפי 300 מבחור ישיבה חרדית. רינה, בלי שטויות, אני מתקצב את ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
את ההשכלה הגבוהה, לא את הסטודנטים.
את הסטודנטים, בוודאי שאת הסטודנטים. מה אתה מדברת? אנחנו מסבסדים שכר לימוד.
סטודנט
ממוצע באקדמיה מתוקצב בלמעלה מ-40,000 שקל בשנה. בואו חברים, תעשו לי טובה, בלי פופוליזם, בואו נדבר על עובדות. שוב,
לסיום, אתה עומד מאחורי...
אפשר וצריך, אבל עקיבא, אי אפשר לרצות את החרדים באקדמיה ואז לעתור לבגץ, למה נותנים להם הפרדה מגדרית? אי אפשר לרצות את החרדים בצבא ואז לקדש שילוב ולהגיד, רגע, אוי ואבוי, חס וחלילה, אם יהיו לנו גדודים שאין בהם בנות בצבא. יש הרבה דברים שהחברה הישראלית צריכה לעשות, ואני חושב שזה אפשרי.
אתה עומד מאחורי חוק יסוד לימוד התורה שחתמת עליו לפני 6 שנים?
תראו, חוק יסוד לימוד תורה בא בסך הכל להתמוד, הוא לא חוק פרקטי, אין לו תוצרים, כן, אתה שואל אותי, אתה שואל אותי, לא, אין דבר כזה, זה לא כתוב בו, אין דבר כזה. חוק יסוד לימוד תורה בסך הכל בא ואמר, לימוד תורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל, כן, ואני חושב שלימוד תורה הוא ערך יסוד, מה לעשות, מדינה יהודית. 3,000 שנה אנחנו שורדים, 2,000 שנות גלות שרדנו בזכות לימוד התורה.
לסיום,
כן, אפשר וצריך לשלב את לימוד התורה עם שירות צבאי, והציבור שאני זוכה להוביל היום במערכת הפוליטית עושה את זה לעילה ולעילה, לשלב תורה וצבא, תורה ועבודה, אתה יודע את זה, גדלת במקום הזה.
נכון, בעניין הזה לסיום, אתה מתכוון לשחרר את המונח הציונות הדתית, כיוון שאתה לא מייצג את כל הציבור הזה?
תקמתי מפלגה שחרתה על דגלה לייצג את הציבור הזה, ולא שאלה אם אני מייצג אותו או לא, מפלגה דמוקרטית עם פריימריז, זו מפלגה ציונית דתית שחיה ונושאת ומקדמת את עולם הערכים של הציונות הדתית של עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל.
הציבור הדתי מוציא לך כרטיס אדום, סמוטריץ'.
בפוליטיקה הישראלית, שהצליחה לקבל אמון.
שיעשו מפלגה, ציונות הדתית ב'.
ושוב, אני גם מציע לכם לא להתעסק עכשיו בפוליטיקה, באמת. יש לנו משפחות שחטופים וחטופות, שהלב שלהם שבור ומרוסק לרסיסים, שהלוחמים שלנו נלחמים והם נלחמים. יש כאלה שנלחמים עכשיו בפועל, יש כאלה שמתאמנים כרגע גם לרפיח וגם למלחמה שלנו בצפון. כשהוא יגיע הזמן, עקיבא, שנתעסק בפוליטיקה עכשיו, בואו נשלב ידיים, כן.
סמוטריץ', נגמר לנו הזמן, אחרת היינו מדברים כמה הממשלה שלנו, אחדות, כן.
מילה לסיום, כן, לשלב ידיים באחדות, כי זה הדבר הבסיסי. נדע רגע לשים בצד מחלוקות, וגם כשמנהלים אותם, נהיים אותם בצורה אחרת. נתייחס עניינית לסוגיות בכבוד, בלי ציניות, בלי דמגוגיה. וביחד בעזרת השם ננצח.
אמן. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר, תודה רבה ששוחחת איתנו.
תודה גם לכם. יום טוב, בשורות טובות.
אני מבקש להתנצל בפני יהודי דמרי אגסי, עורכת התוכנית, שהרעיון הזה היה ארוך בערך פי שתיים מהזמן שיעדנו לו.
לא פי שתיים?
קיבלנו המון 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 תגובות והצעות לשאלות וכולי. נזמין אותו להתראיין שוב.
אוקיי, יאללה, בוא נתקדם.
יאללה, דיווחי תנועה. כביש 4, אני להקריא בקול שלך. כביש 4 לצפון, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף מסובים. איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד מחלף השלום. אחרי הפרסומות, יהיו כאן עוד המון דברים מאוד מעניינים. מלמו, אירוויזיון.
עקיבא, אני רוצה להכיר לך שני חברים אהובים שלי.
טוב, הנה אני.
אילי בוטנר, רואי ברנתן, שלום.
שלום, שלום.
בוקר טוב.
השניים האלה התחילו להופיע בזמן המלחמה ביחד, שאני כבר מכירה אותם, כאילו באירועים חברתיים, הם שרים, ביום הולדת של אילי הם שרו, וזה, לפעמים הם גם נותנים לי לשיר, והם כאילו מגלים די סובלנות לזיופים שלי, ופתאום הם מופיעים באולמות, והכל סולד אאוט. איך זה קרה?
הטחת בהם את השאלות הקשות, כאילו...
לא, תקשיבו, אנחנו אחרי 10 דקות עם סמוטריץ', אז אנחנו קצת מותשים, כן.
אין לי ממש דעה, אני... זאת אומרת, קפצנו על הדבר הזה באופן לא מתוכנן. זאת אומרת, אני בכלל מעולמות אחרים, כן? אני עוסק בקומדיה.
זה רואי, אגב, למי שלא...
זה אני רואי. ואילי ואני חברים המון שנים, זאת אומרת ממש, מתקופת אזורי הצבא, דקות צבאיות, עסקתי בזמרות, זה תחום, ונהיה הדבר בחיים.
אני טועה, אני טועה מי ישיר שם פנס בודד, זה מה שאני טועה.
מי ישיר פנס בודד, אתה יודע.
אנחנו בערב השני, כן, אפשר לצוחות.
אנחנו, זה מאזן אימה כזה, כמו איראן. אנחנו לא מודיעים מה הולך לקרוא. זאת אומרת, אנחנו נבוא ונשיר, ונעשה משהו שהוא רוצה, אני יודע, לא יודע. אילי, מה אתה חושב? מה נעשה?
אני אומר, אז אני אומר, אני אוסיף שאנחנו באמת מכירים המון שנים.
אגב, זה מחר, הופעת צהריים ערב, שני סולד אאוט, כן.
נכון, מחר, זאפה תל אביב. אני רק אוסיף על מה שרועי אמר, שאנחנו באמת מכירים הרבה שנים, ואנחנו תמיד, מה שבאמת באמת מחבר אותנו, לצד הרבה דברים נוספים, זה באמת המוזיקה הישראלית והזמר העברי. ואנחנו בעצם באים ושרים שירים שקודם כל אנחנו נורא נורא אוהבים, ואנחנו באיזושהי הצדעה לזמר הישראלי, לזמר העברי, ליוצרים, לזמרים. ושירים שאספנו במהלך השנים, ובייחוד בחצי שנה האחרונה, כשהתחלנו להופיע, די במקרה, כחלק מהתקופה ומהמצב, אז ההופעה הראשונה שלנו הייתה במלון בנתניה, שתוך כדי שאנחנו מגיעים, ואין לנו הופעה, אין לנו שירים, תוך כדי גם מגיעים המפונים, עם התיקים שלהם, והכל, ואז אמרנו, אוקיי, נזכור שירים שככה אנשים ביקשו, ואם יום אחד תהיה לנו איזושהי הופעה, אז נעשה את זה, והנה זה הגיע, חצי שנה אחרי, וזהו, בעיקר אנחנו קוראים לזה ערב ספונטני מתוכנן, כי כן נחנו שירים וכן עשינו חזרות, אבל זה ערב הוא באמת פתוח להמון המון בקשות, ובאמת רק שיתקילו אותנו, כי אנחנו נורא אוהבים את זה.
ורואי, עשה חיקויים?
מה פתאום? זה לא רק משבצת.
לא משבצת, משבצת אחרת עכשיו, מה זה?
לא, רק פיקוד העורף, להגיד לאנשים, זה פיקוד העורף את זה.
לא על הפרק, אבל...
האמת היא, אני חושבת, אני מרגישה את זה גם, שיש צמא של האנשים למשהו המוכר הזה, וגם כאילו לישראל של פעם, הם מתחברים למה שהיינו ומה שהיינו רוצים להיות דרך הזמר העברי.
כן, ואנחנו עושים את עצמנו, אנחנו מנסים להיות קרובים לעצמנו ולעשות את מה שאנחנו אוהבים, ופשוט לשבת באיזה סלון דמיוני ביחד.
אגב, אתם צריכים סוכן?
יש לך אופציות?
אין גבול לחלטורות, באמת. הנה, חייבים. חכי לעשר.
חכי לרגע שלך.
האנשים שלך, תדברו עם האנשים שלך. תראו, יש משהו מאוד משמח בזה שאתם קודם כל מעלים מופע שנולד במלחמה ושהוא סולד אאוט, כי בעוונותיי עזרתי בתחילת המלחמה לקיבוץ מפונה להשיג מספרי טלפון של אנשים כמוכם. ואני מודה שכל טלפון שהשגתי להם בסוף הגיע, ובאיזשהו שלב זמרים ואומנים התחילו לבקש שיעזרו עם לפחות איזה תשלום לנגנים, לאנשי במה, שבאמת פרנסתם
שהיו במצוקה, כן.
ואני כל כך שמח שאנשים עכשיו מעריכים תרבות טובה ומעריכים את ההופעות שהן לא משהו מאולתר ליאונרד כהני בשטח כינוס, וזה חשוב, ואני קורא למאזינינו, אם נשארו לנו עוד אחרי כל מה שאמרנו פה, לכו להופעות האלה.
שתדעו שגם עקיבא ואני, אנחנו שנינו חובבי זמר עברי, ומקפידים לסיים כל תוכנית בשיר עברי רצוי עתיק ככל שאפשר. נכון? ולכן שמחנו גם לדבר איתכם, ושמחנו על הערב הזה שאתם עושים. וגם אנחנו רוצים לתת לכם לבחור שיר.
אילי, זה...
אני?
רובריקה שלך.
לא, תיקח את זה עצמה. אני אגב אגיד, אני רק אגיד שעקיבא ואני היינו על אותה במה. אני לא יודע מה תדעת, אני נעלה.
אמת. מדובר באירוע רב נפגעים, כן.
איזה...
היה ערב מרגש. אם עקיבא ירצה, שיש רכיב.
הייתה איזה הופעה, היו דברים שנעשו בין ידידים, ולא הייתי חוזר עליהם.
אבל הוא הסמיק, הוא
הסמיק. לא הייתי פונה למחוזות השיימינג מעל גלי האתר. עם אסף ליברמן שרנו שיר, והדברים לא צולמו.
כול שיחה היום בערב, אני רוצה לשמוע פרטים.
אבל אז זה לא, אם עקיבא הופעה ואיתי לא, כאילו אני נעלבת.
זה מובנה. אנחנו נעשה את זה נורא.
טוב, בשיתור, אז יש שיר. נבחר שיר, נבחר שיר, עקיבא.
קיץ אחרון בחרת אליי?
זה סינגל אחרון שיצא, ממש לפני שבועיים, שיר ששרים אותו ארקדי דוכן ורוני דלומי, שכתבתי על הילדות שלי בקיבוץ, וזיכרונות כזה מקיץ אחרון אחד שהיה שם, נקרא קיץ אחרון.
תגידו תודה שאני לא שמה את פנת בודד. פנת בודד זה השיר האהוב עליי שאני תמיד אוהבת לשיר. אבל הפעם אני... טוב, חברים יקרים, תודה רבה.
רואי ברנטל.
שמחנו לדבר איתכם.
תודה.
תודה.
היי בוקר טוב.
קיץ אחרון.
ליד היער יש מקום אחר שבו הייתי מספר מקור ואיש לא גר שם וגם אין שומר אבל אני זוכר, אני זוכר מכאן נסעתי בלי לומר דבר זו קלישאה אבל הלב שלי נשבר וכבר שנים שמנסה להתאחור שלא ירצו לשאול, שלא יוכלו לראות על שביל קורקר אשר מוביל לים והילדות שנגמרה לי שם ואיך פתאום הייתי מאושר קיץ אחרון הוא כבר נגמר קיץ אחרון הוא כבר נגמר
אל תוך היער החשוך ההוא מהגשמים עמוק כבר חלחלו והלילות פתאום הפכו קרים איפה אנחנו, איפה ההורים? וכשהיית מחפש אותי ריחות של יער שדפקו בצמתים
הכיכר אשר מוביל היה, והילדות שנגמרה לי שם.
ואז הרגע שוב הייתי מאושר, קיץ אחרון הוא כבר נגמר, קיץ אחרון הוא כבר נגמר.
או, בהחלט כן.
אנחנו תכף כבר לא כאן.
בסדר, תכף קובלהם והסיניים יהיו פה. המון המון תגובות לשיחתנו עם בצלאל סמוטריץ'.
כן, אתה יודע, שמתי לב שהוא מאוד התעקש לדבר על אחדות ועל להיות מאוד באווירה פייסנית, אני חושבת, למרות שהוא ביקש מאיתנו לא לדבר פוליטיקה, אבל
איכשהו,
שמצבו בסקרים כנראה גורם לו לקחת כיוון כזה, אבל בסדר.
אני אגיד לך משהו על סמוטריץ' כמרואיין, וגם ליברמן כמרואיין, והרבה, יש פוליטיקאים שברעיונות הם עונים, פחות לרוב מה ששאלו אותם. גם עורכים, אבל גם עונים, ואני חושב שיש פה...
כן, אבל היום הוא היה יותר, מאוד סיסמאתי.
כן.
איך אבל... אומרים במגזר שלכם, מה יפית?
זה לא במגזר שלנו, זה בסוני המגזר שלנו, אבל כן. מה זה המגזר שלנו? כולנו יהודים, כולנו רקדנו מה יפית בפני הפריץ, כולנו, זה אומר יהודי דמרי אגסי, ואביגל ביגי בסורו, אורית שולץ, אמיר שמואלי, לילך גבי, שחר מעודד בדיגיטל, טלי קירשטיין על האיפור. רינה, נרקוד מה יפית עד שתסתיים השעה?
יאללה, אתה יודע לרקוד מה יפית?
חייבים להמציא.
רגע, נגיד שמה שלא הספקנו היום, אנחנו נביא בשבוע הבא.
חד משמעית. אותה שעה, אותו מקום. כל הכבוד.